שלום ותודה שאתם עמנו בתוכנית חדשה של העולם. הפעם נדבר עם הדוקטור מיכל לייטמן על חזרתם של המגפות. דוקטור לייטמן, ברוכים הבאים.
אני איתכם, תודה.
דוקטור לייטמן, העולם נפגע לאחרונה ממכות שנראות כאילו יצאו מאיזה ספר היסטורי עתיק, מהתנך. למשל, כתוב בשמות 10, על הרבה, ויחסה את עין כל הארץ, ותחש הארץ, ויוכל את כל עשב הארץ, ואת כל פרי העץ, אשר הותיר הברד, ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה, בכל ארץ מצרים. מסתבר שמצרים החדשה בכל העולם. ורצינו להוסיף על כך שיש ענן אבק ענק שבא ממדבר סהרה באפריקה ועובר בדרכו דרך דרום ארצות הברית, נע דרך מקסיקו ומגיע למרכז ודרום אמריקה, וזה ענן הכי גדול שברשומות ב-50 השנים האחרונות. המומחים מדברים על השפעות חמורות על האקלים, על הסביבה, על הבריאות, הכלכלה, החקלאות והתחבורה באזורים האלה של העולם. אז השאלה היא, האם למה שמתרחש כיום יש איזשהו קשר למה שקרה במתואר בתורה, ומה מטרתם?
כן, ודאי שיש קשר. קודם כל, מצרים זה לא מצרים, מה שאנחנו רואים על המפה. מצרים זה הכוונה היא כל העולם, חוץ מארץ ישראל. כל העולם האגואיסטי, שפרו זה מלך האגו. ולכן מדובר על איך האדם מתפטר מהאגו שלו ויוצא מהמצרים. זה שמגיע דווקא מסהרה, ענן אבק חול, מאוד גדול לכל הדרום אמריקה, צפון אמריקה ואחר כך דרום אמריקה. זה באמת מצער מאוד לשמוע, אבל זה דברים שיקראו בזמן הקרוב לכל העולם. גם כן כלפי הרבה, כן? וכלפי כל מיני עוד בעיות. וכזור אנחנו נמצאים לפני 10 המכות כמו שהיו במצרים, ויש לנו יש לפנינו ממש שנים עד שאנחנו נבין שאין לנו ברירה, אנחנו צריכים לברוח מהאגו שלנו. זה נקרא לברוח מהמצרים, זה לא פיזית אלא נפשית, שאנחנו צריכים לברוח מהאגו שלנו, ואז אך ורק שאנחנו נברח, אז אנחנו נרגיע את הרוחות, הטבע יירגע, ואז אנחנו נגיע למצב הטוב, לחיים שלנו טובים. אבל לפני זה לא. לפנינו, לכל העולם, לא רק למצרים ולארצות הברית ולנו לישראל ודאי, ולברזיל או לאן שזה מגיע אחר כך, הענן החול הזה, זה סך הכל על כל העולם. כן?
לא מזמן היה רעידת אדמה במקסיקו של מעל דרגה 7, פיסול המריכטר, והורגשה גם בעוד מדינות באזור. יש תחושה, והמשפחה שלי במרכז אמריקה אומרים שיש הרגשת חוסר אונים. אז אם כך, מה יהיה, כאילו, מה יעמת המכה הבאה? יש את הקורונה, עכשיו הענן הזה שהגיע מהמדבר, יש רעידות אדמה, ומרגישים חוסר אונים. אם כך, מה הטבע רוצה מאיתנו? איך עלינו להגיב?
הטבע רוצה מאיתנו שאנחנו נענה לשאלה הזאת. בשביל מה אנחנו חיים? מה אנחנו רוצים מהחיים שלנו? האם אנחנו רוצים להישאר ככה כמו שהיינו עד היום, לחיות ללא שום הבנה בשביל מה, ולחיות איך לחיות וכן הלאה? הטבע רוצה שאנחנו נגדל, שאנחנו נהיה בני אדם. האדם זה במילה דומה, דומה לכוח עליון, דומה לבורא, שאנחנו נבין באיזה תוכנית הבריאה אנחנו קיימים, ושאנחנו נסייע לאותה התוכנית. ואני לא חושב שזה יכול להיפטר בעצמו. זאת אומרת, לפנינו הקורונווירוס זה רק המכה הראשונה, ממש הראשונה, שאחרי אנחנו עכשיו נקבל עוד הרבה הרבה מכות, עד שאנחנו נבין את תוכנית הטבע, ואנחנו נוכל על ידי הידע שלנו, שכל שלנו, והעיקר על ידי מימוש, שזה אך ורק על ידי חיבור בינינו, נוכל להפוך את הטבע הרע הזאת, המכות האלה, לטובה.
לגבי זה אנחנו רואים גם, אם מדברים על התופעות האלה שמשפיעות קשות על אפריקה גם, אז עכשיו גם הגיע מכת הרבה לארצות שונות בדרום אמריקה, למשל לארגנטינה, פרגוואי, ברזיל, אורוגוואי, והם נעים עד 150 קילומטר ליום במהירות. ומכסים. וארגון המזון והחקלאות של האום, שנקרא פאו, מגדיר אותו כמכת הנדידה הרסנית ביותר בעולם. רק בשביל לקבל איזה פרספקטיבה, ענן בגודל של קילומטר רבוע בלבד של חרקים כאלה, יכול להרוס יבולים, שיכולים להכיל 35 אלף איש. זה נותן לנו דוגמה למה זה אומר בטווח הקרוב והטווח ארוך להאכלת העולם, בגלל שזה אזור שבאמת מייצא מזון לכל העולם, והרשויות מעריכות שעד סוף השנה הנוכחית יותר מ-265 מיליון אנשים ברחבי העולם יהיו בסיכון לרעב, לחיות ברעב, כמעט כפול מהרמות הנוכחיות. אם כך, השאלה מדוע לדעתך באמצעות הקורונה ועכשיו המכה הזאת, שזה משהו שפוגע ברמה הכי בסיסית של האוכלוסיות, באוכל שלהם?
אני אגיד לך, אנחנו חיים במסגרת מאוד מאוד מיוחדת, הטבע והעבודה והבעיה שלנו, שאנחנו לא משייכים לטבע הזה שכל ורגש. אנחנו חושבים שזה הטבע, הטבע זה כמו כדור הארץ, זה שמש, ירח, זה משהו פיזי, משהו כמו כוס, כמו כל דבר. ואנחנו לא מבינים שאחרי זה עומדת התוכנה מאוד מיוחדת, מאוד גדולה, חכמה, והתוכנה הזאת היא נקראת מחשבת הבריאה, והתוכנה הזאת היא מכוונת ומלווה ומפעילה את הכל הטבע, וגם אנחנו נמצאים באותה התוכנה כחלק אחד מהם, מכל הדומם צומח חי מדבר. ואנחנו לא מבינים את התוכנה הזאת, ולא אכפת לנו, לא רוצים להבין. לא רוצים להבין. זה כאילו, זה לא לוחץ עלינו. עכשיו, על ידי זה שהתפתחנו למצב שאנחנו חייבים להשיג את התוכנה הזאת של הטבע, אז אנחנו בעצם מחויבים להבין אותה תוכנה, ולהתקלל בה, ולסייע לה, להיות, לשלוט על כל העולם בצורה אינטגרלית. אם לא נעשה את זה, יהיה לנו מצב גרוע מאוד. לכן דווקא אני שמח מאוד שאנחנו הגענו למצב כזה, שבני העולם, כל באי העולם, הם יצטרכו להבין שאין לנו ברירה, אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו חיים, איך אנחנו קיימים, איך לסייע לטבע להיות עוד יותר אינטגרלי גלובלי ולהתנהג בצורה יפה, ואיך אנחנו, בני אדם, יכולים לקיים את הדברים האלה גם כן בצורה יפה ונכונה. אני מאוד מקווה שאנחנו נעשה את זה. התוכנה הזאת היא פתוחה, היא גלויה היום. כבר לפני כמה מאות שנה היא התחילה להתגלות בחוכמת הקבלה, ואנחנו המקובלים מוכנים לפתוח אותה ולהסביר לכולם. ברגע שאנחנו נתחיל להשתמש בתוכנה הזאת, אנחנו נראה איך ממש מיום ליום, איך הטבע יתחיל להירגע. ואני מזמין את כולם לבדוק את הדברים האלה. בבקשה. העניין הוא שתוכנה הזאת היא מפעילה את כל הטבע בהדרגה, כדי להביא את האנושות להכרתה.
התוכנית הזאת שאתה מדבר עליה, מי מנהל אותה? או איך היא מתנהלת? ובאיזה צורה...
זה הטבע בעצמו, לא צריכים מישהו לנהל. התוכנה עצמה היא שאם אני נקראת מחשבת הבריאה, היא מעל הכל. זה מחשבה.
אם כך, באיזה צורה היחיד יכול להשפיע על התוכנה?
כל יחיד ויחיד, אם הוא לומד מהי התוכנה הזאת, הוא מתחיל כבר מתוך זה שמסכים עם משהו להשפיע עליה. ואז על ידי זה אנחנו ממתיקים את כל הדינים שבתוכנה, ומביאים את כל התוכנה, כל כדור הארץ, כל היקום, למצב הרגוע, לאיזון.
איך אפשר לעשות את זה בעזרת המחשבה?
המחשבה זה כוח הכי גדול. כמו שנגיד שאת עושה איזו עבודה, אז קודם זה יש לך במחשבה, אחר כך במחשבה את מתחילה להלביש את זה במילים, מתוך מילים במשפטים, מתוך משפטים את מתחילה לכתוב, לסדר את הדברים האלה, עד שאת מגיעה לכל מיני צורות כתיבה, סרטוטים, ציורים, עד שזה מגיע להתלבש באיזה חומר. מחשבה זה הכל.
כי מה שמורגש כעת זה בדיוק החוסר אונים הזה, כאילו אין לנו שום כוח כאנושות כדי לשנות את העתיד הזה שנראה כל כך שחור לעת עתה.
זה מפני שאנחנו לא יודעים איך לגשת לעניין, אבל נגיד אני שלומד את הדברים האלה כבר 45-50 שנה, אז אני אין לי שום בעיה. אני רואה שיש לנו בידינו להשיג את ידיעת התוכנה, להתקלל בה ולהשתתף בה, וכך להביא את כל המציאות, כל העולם, למצב הטוב.
בתקופת מצרים העתיקה, אברהם גם ראה את המכות, את הירידה למצרים כהזדמנות. אתה גם ככה רואה את זה כדבר חיובי בסופו של דבר? כי לאנושות זה לא נראה דבר חיובי.
אני חושב ששום דבר לא קורה רע. כלום. אלא תמיד זה קורה רק לטוב. רק לטוב. ואם אנחנו באיזה מקום מפספסים את הטוב, מפני שלא כל כך מסוגלים להשתלב בתוכנה הזאת בצורה נכונה, אז אנחנו לומדים לפחות על המכות האלו, מה לעשות בפעם הבאה כדי להשתמש בטוב. אבל אז פעם ראשונה מותר לנו לטעות, אבל פעם שנייה זה כבר לא טעות, זה כבר זלזול בתוכנה ו... ואז הטבע מתייחס אלינו כבר אחרת.
אם כך, זה המחיר שאנחנו משלמים, על כך שאנחנו לא מבינים מה הטבע מראה לנו לעשות?
לא שלא מבינים, אנחנו משלמים על זה שאנחנו לא רוצים להבין. אם היינו לא יכולים להבין זה משהו אחר, אז אנחנו לא אשמים. אלא הטבע שברא אותנו ויצב אותנו בצורה כזאת, שאנחנו כן יכולים להבין ולשנות את הגורל שלנו, אם אנחנו לא משנים את הגורל שבאפשרותנו לשנות, אז כבר אנחנו נענשים.
ואנחנו לא רוצים לעשות מדוע? כי יותר נוח לא להשתנות, או כי...
אנחנו לא רוצים... אנחנו פשוט לא רוצים לשים לב על זה. אנחנו לא רוצים להסכים שיש משהו מלמעלה שמנהל אותנו. אלה ככה, לבלות, לעשות את החיים שלנו, כמו שהיה. לכן עכשיו, עם קורונה וירוס הזה שמגיע, אם אנחנו לא נשים לב על זה, אז זה יחזור אלינו במכה מאוד קשה. מאוד קשה. כי לפי תוכנת הטבע, אנחנו לא צריכים להתנהג כמו שעכשיו מתנהגים. אנחנו לא צריכים לסגור את עצמנו. אנחנו לא צריכים לסגור את העסקים. זה לגמרי הפוך. אנחנו צריכים להתנהג אחרת. אבל מה עושים? זה בעיה שלנו. אנחנו מאוד מאוד מוגבלים בשכל וממש נזולים מרגש.
אם כך, נשאר מהרעיון שצריך לפתוח את הפרספקטיבה שלנו לעולם יותר טוב. תודה רבה, דוקטור לייטמן. נתראה בקרוב.
נקווה שיפתח את הלב. תודה.